מגניב, טוב. רבותיי, בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם, היום ובשבוע הבא, נעסוק במגילת אסתר. ואחרי פורים נחזור לסדר שלנו במלאכים. עכשיו, מגילת אסתר, זאת, יש כמה וכמה דרכים ללמוד את המגילה, כמה אופנים שבהם אפשר ללמוד את המגילה. נציע, נזכיר כמה אופנים. לדוגמה, אחת הדרכים ללמוד את מגילת אסתר זה פשוט לשים אותה בהקשר הכרונולוגי שלה, בהקשר התנכי שלה, ובעצם לחבר אותה לספר עזרא. הרי המגילה היא בעצם קוראת בפרס, במקביל לספר עזרא בארץ ישראל. אפשר גם לחבר את מגילת אסתר לספר דניאל, שבעצם עוסק בתקופה שלפני, בדיוק לפני אסתר. זו אפשרות אחת, ללמוד את המגילה. אפשר ללמוד את המגילה פשוט דרך מדרשי חז"ל, ולהבין שהמגילה כתובה כשפת קוד, שרומזת להרבה מאוד דברים, להרבה מאוד מצוקות, בכיוון הזה. אנחנו ננסה ללמוד את המגילה פשט. ממש ממש פשט, פשוט להבין מה היה. אפשר להגיד שאנחנו ממש נתעלם כמעט מהמדרשים, כדי להבין פשוט מה היה, מה כתוב במגילה, איך האירועים קרו. הרי יש דו שיח בין אסתר לבין החכמים. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, אמרו לה, כבר כתובת בדתי פרס ומדי. כלומר, החכמים אומרים לאסתר, אנחנו קוראים את המגילה, אנחנו רואים כאן סיפור היסטורי. אנחנו לא רואים פה את יד השם. ואז משם זה מתחיל להתגלגל שכן, יד השם הופיע כאן באסתר וכו'. עכשיו אנחנו, על פי רוב, רצים ישר אל המדרשים. אנחנו קוראים את המגילה כבר מיד ב... כלומר, אנחנו נגיד, כשקוראים את פרק א', אנחנו אומרים, וואו, הוא לא כתב פה שהיה לבשתי קרן. זה טעות במגילה, סופר טעה. איך, כן? אז אנחנו כבר מיד רצים למדרשים. אנחנו ננסה היום, ממש היום ובשבוע הבא, לקרוא את המגילה ופשוט להבין מה היה, מה היו התכנונים. אנחנו ננסה לעסוק בלבושים שבהם התלבשה הישועה. כמובן שאנחנו יודעים שכל מה שקרה זה כל המאורעות הפוליטיים והזה, הכל ביד השם, הכל זה מאורעות מוסתרים שבהם נסתרת יד השם. בדרך כלל אנחנו עסוקים בלחשוף את יד השם, לראות את כל כן, למה הגיעה הצרה וכו' וכו'. אנחנו ניתן לדבר הזה כמה וכמה דוגמאות ממש בפרק שלנו, או בפרקים הבאים. אנחנו ננסה לעסוק ממש בתכסית, איך הדברים קורים, ונתחיל כמובן נתחיל, אנחנו ננסה היום להספיק את פרק א' ואולי גם פרק ב', בעזרת השם. אפילו שאתם מכירים את הפרקים, אני אקרא את פרק א', כדי לשאול עליו כמה וכמה שאלות. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בערותו, את עושר כבוד מלכותו, בית יקר, תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמנות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס, ותכלת, אחוז וחבלבוץ, וארגמן, אלילי כסף, עמודי 6, מיטות זהב, הכסף, ארליספת בת, ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויהיה מלכות רב כיד המלך. והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, כתוב למלך ביין, אמר לימומן דיסתה חרבונה בגתה והבגתה זיתה וחרקס, 17 המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. ותמהל המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דעת ודין, והקרוב אליו, קרשנה, שתר, אדמת, התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, 17 פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ויד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לא בדו אבטה, ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים להבזות בעליהן בעיניהן, ואומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפנה ולא בא. והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה, לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, הנה מקור לדבר מלכות מהתורה, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתיע לפני המלך חשברוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבי, וכל אנשים ייתנו עיקר לבעליהם מגדול ועד קטן, ויתאו הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר מרוחן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, מדינה מדינה ככתבה, ולעם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. פרק שעל פניו אין לו כמעט שום קשר, אין לו כמעט שום קשר לעלילה של המגילה. קוראים את הפרק הזה סתם, אנחנו לא מבינים מה הוא קשור, מה הסיפור. הנה נכנסים פה מיד דברי חזל ואומרים, כן, הייתה כאן סעודה, והם הלכו בינינו מהסעודה, ומשם התחיל התגלגלה כל הצרה. אנחנו ננסה להבין גם את הצרה באופן אחר, ובואו נשאל פה כמה וכמה שאלות, ממש פשט. שאלה הראשונה, מדוע אחשוורוש עושה משתה בשנת שלוש למולכו? אם עושים משתה, בדרך כלל, זה בתחילת המלכות, משהו כזה. אם המשתה הוא בשנת שלוש למולכו, יש פה איזושהי סיבה לעיכוב. שאלה שנייה, למה 180 יום? עכשיו, גם כאן אנחנו פותרים את השאלה, פותרים סוג של שבר על נקלה, 180, כי אחשוורוש היה מושחת, אז עושה 180 יום משתה. זה ממש לא ככה. המספר פה הוא מכוון. בכלל, במגילת אסתר יש 196 ימי משתה. כל המגילה, וגם המספר הזה הוא מספר מכוון. כל פנים, 180 יום זה לא סתם, זה לא מספר בטעות. שאלה שנייה. שאלה שלישית, זה מאוד בולט, ואני אומר עוד פעם, אנחנו, מכיוון שאנחנו מתייחסים לכל המגילה כסוג של איזה פורים שפיל, אז אנחנו אומרים, טוב, טוב. אבל זה מאוד מאוד בולט, שיש פה חריגה בולטת מהפרופורציות. כלומר, גם אם נפרש מה שלא נפרש, שבשתי עשתה מה שלא עשתה, ולא באה למלך בגלל דבר כזה או אחר, מפה ועד ספרים לכל הגלובוס, המרחק גדול מאוד. מה בדיוק היצע של ממוכן? מה זה המכתב הזה שכולם יהיו להיות קולי סורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו? זה נראה, יש לך סכסוך מקומי עם אשתך, בא, תפוס אותה עם המלכה, או שתהרוג אותה, או שתזיז אותה, ותפתור את הבעיה בתוך המלכות. למה כל העולם צריך לדעת, אנחנו בעידן טרומה פפראצ'י וכל הצהובונים. למה כולם צריכים לקבל מכתבים שמספרים איזה מין סיפור הזוי שקרה בתוך שושן הבירה? דרך אגב, באמת גיבורת הפמיניזם זאת ושתי. הראשונה שאמרה לא. בואו ננסה לחבר את כל הדברים האלה ביחד. כן, לא גמר טוב. הוא להזיז אותה, כן. כן, באמת זה לא כתוב. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. ומתוך ההבנה הזאת, ננסה גם להבין את ההמשך של הפרק, של פרק ב'. ובכן, אנחנו יודעים, יש לנו גם ידיעות היסטוריות וגם חז"ל מדברים על זה, שאחשוורוש הוא לא מלך רגיל. הוא לא מלך שהמשיך את המלך הקודם, אלא הוא מלך שתפס את המלוכה בעקבות משבר. מה היה המשבר? המשבר היה, כנראה, יש הרי איזושהי עמימות לגבי סדר המלכים, אבל המלך שקדם לאחשוורוש זה בלשצר הפרסי. היו שני בלשצר, או שני בלשצר, אחד, כן, לפי הגמרא מסכת מגילה, הפרסי. מה?
שהוא היה בבלי.
כן, יש שם איזה עמימות, אני אומר, יש שני בלשצר, אחד בבלי, והוא, עליו אנחנו לא מדברים, הוא הראשון, הוא זה שהעלה את יויכין מהבור. ואחד היה גם פרסי. הוא אותו אחד שאמר, שמובא מסכת מגילה, ואמר, אני מנע 70 שנה והוציא את כלי המלוכה. בלשצר הזה בספר דניאל מת בתוך שנה. מת בתוך שנה. והיה שם איזה ערעור גדול מאוד, מלך שמת בתוך שנה. בתוך הערעור הזה, אחשוורוש, כנראה שר צבא או כנראה שר בכיר, תופס את המלוכה. כדי להצדיק את היותו מלך, למרות שהוא לא מגזע המלוכה או לא מאדם הכחול, אז הוא עושה מה שכל מלך עושה, ומנסה לייצר לעצמו לגיטימציה, ומתחתן עם ושתי, שהיא מזרע המלוכה של נבוכדנצר, פרס, יורשת את בבל, ואומר אחשוורוש, הנה, אני גם מלך, וגם הילד שלי כבר יזרום בו גם דם כחול, דם מלוכה. זה אחשוורוש, זו המלכות. עכשיו, הוא מולך על 27 ומאה מדינה. זה תפיסת שלטון כזאת, ברור שהיא תעורר הרבה מאוד התנגדויות. ולכן אנחנו יודעים מכל מיני מקורות שהיו מרידות קשות נגד אחשוורוש בשנים הראשונות של מלכותו. זה לא עבר בקלות, התפיסת המלכות הזאת, כטבעם של דברים, שברגע שמישהו אחד חזק מנסה לתפוס את השלטון, אז יש אנשים אחרים חזקים שרוצים לתפוס את השלטון לא פחות ממנו, בדיוק כמו שקרה מאוחר יותר, אחרי כמעט 200 שנה יותר מאוחר, כשאלכסנדר מוקדון מת, והדיאדוכים, ארבעת הדיאדוכים, רבים ביניהם למי תהיה הגמוניה על הממלכה, וכמו שקורה בכל אימפריה שהסדר המלוכה לא עובר באופן טבעי. אז לכן לוקח 3 שנים לאחשוורוש להצליח לקיים משתה, כי בכל 3 שנים האלו הוא בעצם עדיין נאבק בכל מיני מרידות בכל מדינות מלכותו. מה המסקנה של אחשוורוש אחרי 3 שנים? אחשוורוש מגיע למסקנה מדהימה, מדהימה, שאפשר להגיד שהיא גם חידוש גדול מאוד, עד אותו עת כמעט לא היה דבר כזה. יש לזה רושם מסוים, אולי אצל קורש, אבל אצל קורש יכול להיות שזה מכוון רק כלפי העם היהודי, בגלל שהוא קיבל נבואה, הגיע אליו השמועה על נבואת ישעיהו המפורשת. אחשוורוש מחליט לטפל במרידות, או במניעת המרידות הבאות, בשיטה הבאה. יש יכולות להיות 2 שיטות למנוע המרידות. שיטה אחת, זה פשוט בכל מקום שמורדים, לקחת את הגדודים ולהגיע ולטפל במרד. זאת נגיד הייתה השיטה הרומאית. הם לא התעצלו הרומאים, היה להם 18 לגיונות או יותר, אני זוכר כמה. בכל מקום שהייתה מרידה, הגיע שמוע דרומה, ארגנו את הלגיון, ציוד, דרך, ללכת שנה, להילחם שנה ולחזור שנה. זה רומא, יש לה את הסבלנות לדבר הזה. אחשוורוש לא מעוניין בזה. זאת לא הדרך שהוא בוחר, כנראה כתוצאה מהחולשה שלו. אולי הוא מעריך שלא יהיה לו מספיק כוח להתמודד, אולי הממלכה גדולה מדי. גם רומי, בתפארתה, לא שלטה על כל הגלובוס. אחשוורוש מנוי במסכת מגילה, תור 1 מ4 מלכים שמלכו בכיפה. פשוט מלך בכל השיטה שאחשוורוש בוחר בה. איך?
לחם ושעשועים.
לחם ושעשועים מצד אחד, ומצד שני, אתה לא תמרוד, כי לא תהיה לך סיבה למרוד. מין הדבר הקרוב ביותר שאפשר להגיד, זה כמו הממשל המרכזי בארצות הברית. כלומר, כל מדינה היא בפני עצמה, לכל מדינה יש חוקים בפני עצמה, הרי בארצות הברית יש מדינות שמותר בהם להרוג, ויש מדינות שאסור בהם להרוג. והשלטון הוא מין שלטון פדרלי כזה, שאומר, אנחנו, בדברים שקשורים לכולם ביחד, אנחנו ננהל את הכל ביחד. אבל בעצם כל מדינה היא כביכול בפני עצמה. זו המדיניות של אחשוורוש. המדיניות היא לתת לכל מדינה כמעט אוטונומיה מלאה. כולל בדבר, לא מבעיה חופש דת, זה ברור, אבל אפילו בדבר שהוא, הייתי אומר, הדבר הכי הכי משמעותי, השפה. ניתן דוגמה, הפוכה. ברית המועצות, שהייתה SSSR, כן, על הגלובוס, על האטלס כתוב SSSR, ככה, זה הייתה המדינה הגדולה בעולם. ברית המועצות שלטה על רוסיה, זה הייתה כאילו הארץ המרכזית, אבל גם על הרבה מאוד ארצות במזרח. קזחסטן, אוזבקיסטן, מולדוביה, כל מיני ארצות כאלה עם שמות מסובכים, שהשפה שם היא לא רוסית בכלל. קזחית, בוחרית, אוזבקית, כל מיני שפות מזרחיות כאלו. זה לא מעניין את אף אחד. ברוסיה, בברית המועצות, יש רק שפה אחת. אתה רוצה לדבר אוזבקית? לדבר אוזבקית, לא יודע איפה. כשאתה פונה לשלטונות, ובוודאי כשהשלטונות פונים אליך, זה רק ברוסית. זו השפה היחידה. אין שפה אחרת. גם אפילו במדינת ישראל יש 3 שפות רשמיות, עברית, ערבית ואנגלית, ולא כל אחד התחיל לדבר, הוא ידבר ביידיש, הוא ידבר ברוסית, אין דבר כזה, יש שפה למדינה. אחשוורוש מאוד מאוד מקפיד לשלוח לכל מדינה לפי השפה שלה. זה עיקרון שהוא רציף במגילה, לכל האורך. זה העיקרון שמבטא יותר מכל את התפיסה השלטונית של אחשוורוש. אני הולך לתת לכל אחד מכם, לכל מדינה מקום, כל מדינה יהיה לה את האופי שלה, כל מדינה יהיה לה את זה. אתם תעלו לי מיסים כאלה ואחרים, בתמורה תקבלו ביטחון, בתמורה תקבלו שירותים כאלה ואחרים. השלטון יהיה שלטון פדרלי, מאוד מאוד לא מתערב, מאוד מאוד לא נכנס לכל העניינים, וככה אף אחד לא ימרוד, כי למה למרוד? הכל טוב, הכל בסדר. בשביל לחשוף, הייתי אומר, את השיטה החדשה הזאת, היא שיטה חדשנית מאוד, היא שיטה גם מאוד מתקדמת דרך אגב, מאוד הדבר הקרוב יותר לא דמוקרטיה, כי הוא מלך, אבל זה כמעט דמוקרטיה, או ודאי פלורליזם מאוד מאוד רחב. כדי לחשוף את הדבר הזה, ולחשוף גם את רצינות כוונותיו, צריך לעשות משתה מאוד גדול, משתה של 180 יום, שלמשתה הזה יוזמנו נציגי כל המדינות, מכל הארצות. כל מדינה מקבלת, נגיד, רק יום וקצת, להציג את עצמה. את את התרבות שלה, את המאכלים שלה, מין פסטיבל כזה. התרבות, מה?
יום
וחצי. כן, יום וחצי, אתה טיפה יותר. כל מדינה מקבלת איזה יום וקצת, יום ושליש, יום זה, להציג את התרבות שלה, את המאכלים שלה, את החוקים שלה, את היופי שלה, את האומנות, התרבות וכל זה. יש כאן פסטיבל אדיר, ססגוני, כן, של קרצון איש ואיש, וכדי לתת לכל מדינת המקום צריך, 180 יום, כלומר צריך את 127 כפול 1 ומשהו, זה כבר יוצא אזור 164, פלוס 7 ימים של המשתה הפנימי הזה שמיד נדבר מהו, פלוס איזה יום התארגנות, פה אתה מגיע ל-180 יום. זה לא 180 יום של הוללות, יאללה, עוד כוס ועוד כוס, איזה מין מלך מסתול כזה, שהוא פשוט לקח לו 180 יום לגמור את כל המשקעות. זה מאוד מכוון, זה מאוד מדויק, זה משתה שיש לו תכלית ממוקדת מטרה, כל עם מקבל יום, והתכוננו לדבר הזה. קצת כמו באולימפיאדה. אנחנו רואים את זה היום באולימפיאדה, נכון? מה הרגע הכי מרגש באולימפיאדה? כן, הדגל של המשלחות, והם הולכים עם הדגל, והאומה המארחת, במיוחד נגיד, מה היה עכשיו האחרון היה? לונדון, לא? סין, זה היה הדוגמה. הסינים, חשוב להם מאוד להראות שהם היום מספר אחת. הם התעלו כמובן בבני העמם כדרכם ברוע לעשות את זה, ועקרו כפרים שלמים ממקומם וכו', ועינו ילדים, הכל כדי שזה יהיה כמו שהסינים יודעים לעשות, כן? מדויק וכל זה. יש לי איזה חבר שהוא יבואן, אז הוא סיפר לי שהוא רצה לייבא מסין חולצות עם תדפיס, בגודל כזה. תדפיס. אז הוא אומר, אני יודע, זה סינים, הם לא מבינים שמסבירים להם, אז הוא שלח להם, חולצה, הוא עשה קרע בחולצה פה, חתך פה בגודל הזה, הוא אומר, זה הגודל של התדפיס. ומה קיבלתי מהם? 5,000 חולצות עם חור. Made in China. אז פתאום המשתה מקבל משמעות אחרת לגמרי. כמובן שגם היהודים הם חלק מהמשתה. עכשיו, בהקשר הזה, פסוק ח' הוא בעצם הפסוק המרכזי כאן. אתם שמים לב להבדלים בקריאה. הקריאה המדרשית של המגילה מתמקדת בפסוק זין. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, המנגינה שונה, המנגינה השקות, וכלים מכלים שונים, נכון? מגילת איכה, מיד אנחנו הולכים למדרש, אחשוורוש, הוציא את כלי המקדש וכו' וכו'. קריאת הפשט, הפסוק המרכזי כאן זה פסוק ח' דווקא. והשתייה קלת אין אונס, כי כן ייסד המלך. זה לא איזה מין צ'ופר, זה יסוד. זה חוק, יסוד, חופש השתייה. כן? כלומר, חוק, יסוד, חופש, בהכל, גם בשתייה. אבל זה חוק יסוד, במלכות. עכשיו, נמצאים שם 180, 127 נציגים, הכי בכירים מכל המדינות. בסוף יש גם, חוץ מזה, עשה המלך לכל העם, הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, כנראה ששושן הבירה זה נאמן לשיטתו, זו בירה שהיא נבחרה על ידי אחשוורוש, כלומר, קצת כמו שדוד עשה, להבדיל, כן, העביר את הבירה מחברון לירושלים, שזה ירושלים את העיר אנונימית, עיר דוד, גם אחשוורוש עושה את הדבר הזה, מעביר את זה לזה מין מקום שאף אחד לא ירגיש שהמלך הוא שלו, מקום שהוא פתוח, והוא מתגמל את, את, את הנמצאים בשושן. אבל זה הכל באותה מדיניות. עכשיו, מי נמצא בתוך כל הסיפור הזה, ורואה את זה ועיניו חושכות? ושתי. לא, מרדכי, מה קשור מרדכי? הנה, אתה עוד פעם מביא לי את המדרש. מי כתוב? לא מוזכר כאן מרדכי, זה בכלל לא, אנחנו כרגע עסוקים במשהו בכלל אוניברסלי.
מה
בוער לנו? קודם כל, בואו ננסה להבין מה רוצה אחשוורוש לעשות. למה אחשוורוש קורא לוושתי? מה הוא רוצה? אז הקריאה הרגילה, מסתול. כתוב למלך ביין. הקריאה השנייה רוצה להראות ויכוח בין שני אנשים שלא גמרו לי את גיל ההתבגרות, ורוצים להראות מי גבר על מי, מי שולט בבית, כן? מי לובש את המכנסיים בבית, אחשוורוש או ושתי? זה בכלל לא ככה. זה הרבה יותר עמוק מזה. אחשוורוש לא רוצה להשפיל את ושתי. הוא רוצה שהיא תשתף פעולה עם המדיניות שלו. חלק מהמדיניות הפלורליסטית של אחשוורוש, זה להנגיש את הממלכה לכולם. כלומר, זה לא שוויון, זה תכף יגיע. מה שאתה אומר תכף יגיע. הצעד הדרמטי הזה עוד יגיע, זה עדיין לא קיים כאן. זה פשוט להראות, בואו, תראו גם את המלכה. אני לא מסתיר לכם כלום. הרי תמיד יש איזו הילת סתר ואנונימיות, בתוך הארמון, בתוך המלוכה, בתוך החומות, אי אפשר להיכנס. אומר אחשוורוש, תראו, אני מראה לכם את הכל.
יש כלי
כן, סוג של שקיפות שלטונית. הנה, גם את המלכה אני מוציא. תראו כולם את, את יופיה. זה להכניס את כל, כל האורחים האלו. זה כמו שאתה נכנס כאן, נגיד, בלמשל מתוקן, אז לכל אזרח יש אפשרות לבקר בכנסת. נכון? כאילו, אתה רוצה את זה, אני רוצה לראות איך מתנהלים הדיונים, אני רוצה לפגוש את נבחריה. בבקשה, אתה יכול, זה בדיקטטורות. מי שנכנס לא יוצא. זה לא, נכנסת, נגמר הסיפור, זהו, אין, אין, מי שנכנס לקרמלין, זהו, נופף לשלום, יותר לא רואים אותו. אז זה חלק מה, זה חלק מה, תקראו לזה הניסיון למצוא חן. בסדר? הניסיון למצוא חן של החשברוש. זה חלק מהניסיון של החשברוש להוכיח לכל האומות שהוא שולט עליהם שהוא רציני בכוונות שלו. שהוא באמת מעוניין לתת להם חופש, והוא באמת פתוח לגמרי, ובאמת כל אחד יזה, הכל כדי למנוע מרידות. זאת שיטה מאוד מאוד מתקדמת, מלך חכם היה, שיטה מאוד מאוד מתוחכמת, אבל שיטה מסוכנת, כנראה של מלך חלש. כלומר, הדבר היחיד שאסור לאחשוורוש שיקרה, זה שיזהו שהוא בעצם עושה את זה מתוך חולשה. כלומר, אם כולם מזהים שיש פה איזה מלך חזק, והמלך הזה הוא גם, כמו הקיסר פרנץ יוזף כזה, הוא גם נדיב לב וחסד, אז כולם אומרים, וואו, וואו, המלך הזה הרי היה יכול להתעלל בנו. נכון, היה יכול לעשות לנו, והוא בוחר בדרך אחרת, הרבה יותר זה, אנחנו איתו. מה מספרים כל נציגי המדינות שחוזרים לבתים שלהם? אל תשאלו איזה מלך, יש לנו איזה משהו, איזה תנאים, לא קיבלנו בחיים דברים כאלה. הלוואי, יעריך השם ממלכתו על, וכו' וכו'. אבל אם כולם יגידו, יש כאן איזה מלך שהוא פשוט חלש, הוא דמיקולו, ולכן הוא זה, אז מחרת בבוקר יש את המרידה. ולכן, כשבשתי שהיא מגיעה הרי מהעולם הקודם, היא הרי בת של מונרך, היא בת של מלך, שבן של מלך, שבן של מלך, היא רואה את ה, את ה, את ה, צורת השלטון המוזרה הזאת, שחשבורוש מנסה למצוא חן בעיני כל הזה, היא בזה לו. אומרת לו, תשמע, זה לא, לא ככה עושים מלכות. ולכן היא מסרבת. היא אומרת, אני לא מוכן לקחת חלק בתוך כל הדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה מהווה, כמו שהזכרת, מוטי, הדבר הזה מהווה איום אסטרטגי על כל המלוכה. כולם רואים את זה. כולם רואים שהמלך, בתוך ביתו, יש לו התנגדות לצורת השלטון שלו. ולכן, באמת, זאת לא נהיית איזו סוגיה של שלום בית, שצריך להביא איזה מגשר. זאת נהיית סוגיה עולמית, אוניברסלית, וכאן זה הדיון. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעבוד בעליהם, באומרם, המלך השבר שבר להביא ולא בא, ומי האנשים זה כבר תאמר נסרות פרס ומדי, הוא כדאי בזה מבקצף, ולכן צריך, לכן מה שצריך לעשות, אלה הם שני דברים. קודם כל, את פשוט צריך להעלים. מה?
יוצא דבר המלכה על כל אנשים לעבוד בעליהם, למה לא יוצא דבר המלכה על כל העמים לעבודות את מלכם ולמחוז
בו? זה כתוב. זה כתוב, תסתכל בהמשך, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כן? ספרים אל כל מדינות המלך וכולי, להיות קולי שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. כלומר, בעצם, אנחנו עכשיו חייבים לזכור עוד דבר, שהמגילה היא תמיד כתובה בסאבטקסט. כי היא, אתה לא יכול לכתוב מה שאתה באמת רוצה לכתוב, שהחשברוש הוא מלך חלש, והוא ניסה, כי יש צנזור שכל מן קורא את המגילה, אז היא כתובה בסוג של סאבטקסט. אז זה מוסתר באיזה מין, חשברוש דואג לשלום הבית במלוכה, לא רוצה שאנשים יריבו עם הבעלים שלהם. איזה מין צדקות כזאת. אבל באמת מה שקורה כאן, שיש כאן איום ממשי, איום ממשי על המדיניות הפתוחה של החשברוש. כולם ישמעו שבתוך הבית של החשברוש יש כיוון אחר לגמרי, ולכן נשלפות כאן מהמדפים יכולות נוספות של החשברוש. של סיקוריטטה, כגבי דברים כאלה, ושתי נעלמת, פשוט, כדרכם שהם משטרים את הפלט, הרי הם לא הורגים, סטלין לא הרג אף אחד. בן אדם היה, למחרת הוא איננו. איפה? לא יודעים. שכנים, נעלם. לא צריך להרוג, לא צריך שום דבר, פשוט משטר. גם את זה החשבורוש יודע לעשות. ומיד יוצא מכתב לכל המדינות שמחזק ומגבה את המדיניות. לא חזרנו, אבל היה כאן איזה מין תקלה קטנה, תקלה מבצעית, אנחנו בגדול לא מעלים אף אחד, וכולם זה, דואגים שהשמועה תופץ, ומיד יוצא דבר מלכות, ספרים אל כל מדינות המלך, מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם כלשונו, זה הדגש כאן בפסוק, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו, כן? כל אחד בבית שלו, כל אחד במדינה שלו, לפי הזה שלו, ואז בעצם יש כאן איזה מין יכולת להיות בטוחים שהמרידה מתרחקת. בעצם החשברוש, לכל אורך המגילה, זה מלך שפוחד במרידות. כנראה שזה האינטרס המרכזי שמניע אותו. מי יתקע לו את הכדור בגב? עכשיו, האם זה לבד מספיק? כנראה שלא. האם זה לבד עמנת המרידה? החשברוש עדיין לא רגוע. ולכן, בפרק ב' יש פה עוד צעד קדימה שהוא עוד יותר רדיקלי. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך החשברוש, זכר את ושתי בית אשר, עשת בית אשר נגזר עליה. כן? אז גם כאן, הקריאה אומרת, הוא היה עצבני, הוא שתה זה, פתאום נזכר, הוא התגעגע לבשתי. לא. אחר הדברים האלה, כלומר, אחרי שהיה כאן איזה איום, החשברוש זוכר את ושתי, זוכר את ושתי, הכוונה זוכר את, את האיום שקיים ב, 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 בתפיסה הוושתית, ואומר, רגע, מי אמר שזה נגמר? היא אחת, אולי יש עוד רבות מאחריה, או רבים מאחריה. ואז ואמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. יפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית אנשים, אל יד הגסריס המלך שומר אנשים ונתון תמרוקה. והנערה שהייתה בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, והייתה בדבר בעיני המלך ויעש כן. כאן יש פה שואלים כאן באיזה יום, באיזה תאריך רצה המן להשמיד את עם ישראל. אז נגיע לזה בזאת השם. כתוב במגילה, הוא רוצה להשמיד אותם בפיל פורו הגורל בחודש. באדר, כן. כל פנים,
משתה היה
בפסח. המשתה
של המן.
כן. כן, וכל הספרים נכתבים בסיוון. כל פנים, זה כבר צעד רדיקלי לגמרי. כוכב נולד על אמת. החשברוש יוצא כאן באיזה מין יוזמה. המלכה תיבחר באופן הזדמנות שווה לכולם. כל לכלוכית היא יכולה להיות מלכה. אתם מבינים מה זה עושה? בכל הגלובוס? הרי זה סגור. המערכת המלוכנית היא תמיד סגורה. היא בן, אבא, בן. אנחנו רואים את זה אפילו היום, נכון? הוא שם צ'ארלס, כבר מת להיות מלך, והיא עוד מייבשת אותו, כבר נראה שהוא ימות לפניה. כן, כאילו זה סגור, אין, אי אפשר. ופתאום, פתאום יש כאן איזה מלך שאומר, רבותיי, כל העולם תשמעו, כל אחת יכולה להיות מלכה. עכשיו, נכון שרק אחת תהיה מלכה, אבל תבינו כמה מאות ואלפי נשים, בבת אחת, יצאו מחיי עוני, מחיי דחק, מחיי, יודע מה, פלחות, ונהיו... הם נהיו בארמון המלוכה. חלק מה... זה כבר שווה. זה באמת הזדמנות אמיתית. זה לא סתם. זה... החשברוש פותח, הוא מגיע לנקודה הכי הכי עמוקה, הוא פותח את המלוכה לכל העם. אין דברים כאלה. ולכן פרק שלם, פרק ב' עוסק בעניין הזה, כשבדיוק אחרי הפסוקים שקראנו, ובלי שום קשר לשום דבר, זה לא מתאים. יש פסוק שהוא מאוד מאוד מוזר. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קישי שימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. למה הפסוק הזה מגיע כאן? מה הקשר שלו? למה הוא דווקא נכנס כאן בתוך ה... התשובה היא, כי אחרי שהמגילה מתארת לנו במשך פרק וחצי, באיזה גלות מדובר, איזה שיטה שלטונית יש כאן, פתוחה, פלורליסטית, מעניינת, נותנת מקום לכל אחד, פעם אחת, ופעם שנייה המגילה מספרת לנו שהמלכה, גם את המשרה הזאת, החשברוש פותח, מתברר, יש כאן, מיד באה אמירה, שבתוך כל הסיפור הזה, יש רק איש אחד שמרגיש בגלות. המילה המרכזית הפסוק היא עוגלה עם הגולה אשר עוגלתה אשר עגלה. איש יהודי אחד בשושן הבירה, שרק הוא עוד עדיין מרגיש בגלות. איפה כולה, איפה כל השאר? מרגישים טוב. כן, אז רואים שהוא גלה וחזר וגלה, יש כמה סיבובים. אבל אני אומר, כרונולוגית זה, מה אמרת? זה אחרי שיבת ציון, זה אחרי ה-42,000. מי שחשוב לא עלה, מי שלא חשוב לא התבולל. או, לפחות זו הייתה הציפייה שיש כאן איזשהו תהליך. הרי בשיבת עזרה יש פה כמה פעימות, יש זרובבל, אחרי זה יש עזרה, אחרי זה יש נחמיה. כן? מה קורה בגלות? עכשיו אנחנו גם לא מבינים למה. בסך הכל, 70 שנה זה לא מעט זמן, אבל זה גם לא הרבה זמן. איפה כל המיליונים? 42,000 איש עולים. להיכן נעלמו כל המיליונים? מה קרה לגלות שתפסה אותם ככה? פרק, זו הסיבה שבעצם, זו הסיבה שבעצם פרק א' וחצי פרק ב' נכתבים, זה לא רק שהיה להם טוב. השיטה כאן היא בעצם סוג של מלכודת דבש. החשברוש, מהשיקולים שלו, בכלל, מהאינטרסים שלו,
תמיד יודעים מה זאת, מלך פתוח, ממשל שאפשר להיות איתו, למעשה, עד השיטה המודרנה, הייתה אפשר יודעים מה קורה, היה לפרנה.
נכון. עכשיו, תיאורטית, תיאורטית, לא בטוח שזה יקרה, כי יכול להיות שהיהודים למודי לקח וסבל ממגילת אסתר יזהרו מהדבר הזה, אבל תיאורטית, אם בארצות הברית יש נשיא שחור, אז אין סיבה בעולם שלא יש שם נשיא יהודי ביומין הימים. רק משום מה יש לי איזה רושם שהיהודים נזרים להציג, להציג מועמדות, הם, לא, הם, הם מפחדים. יש איזה... כן, כמעט, סגן, עד לשם, ג'ו ליברמן, כמעט זה, אבל יש לי איזה תחושה. כן, יש איזה... בדיחה, בדיחה פולנית על בעוד 50 שנה זה התמנעה נשיאה יהודית לארצות הברית, נשיאת ארצות הברית, אז היא מתקשרת לאמא שלה, אמא, נו, אני מתמנעה לנשיאה ותבואי, לא, לא יכולה לבוא, אני עסוקה, אני צריכה בשל שבת, מה נראה לך שאני אבוא, אני מבזבז את הזמן שלי, ידי שמה, נו, אמא, נשיאה, טוב, בסוף אמא משתכנעת, מגיעה לזה, לטקס ההכתרה, והיא עולה ונשבעת, אז היא אומרת למאבטח, לידה, אתה רואה את זאתי למעלה? אומר לה, כן, בעלה רופא. זה... בעלה רופא. חלום של האמא היהודיה ש... כן. היו, את ישראלי היה יהודי, אבל רובם היו מתבוללים כאלה, שלא לא, לא זיהית עליהם שהם היו, היו יהודים. כל פנים, הפרק וחצי האלה כאן עסוקים בלתאר מה הסיבה, מה הטעם, וזה בכלל לא קשור ליהודים. זה חשבון שמנהל מדיניות עצמאית, גם היהודים נהנים ממנה, אבל היהודים הכי נהנים ממנה, כי ליהודים יש הכי הרבה מה להפסיד במקומות של כפייה. שאר העמים, מן השמאל המסתדרים, היהודים הם האלה שהכי נהנים מחופש פולחן, מחופש דת, מסורר בביתו, מדבר כלשון עמו, זה מתאים להם ככפפה ליד. ועכשיו, כשנוסף פה עוד העובדה שיש אפשרות לבחירת מלכה, ופרק ב' מספר לנו שמה? שהמלכה שנבחרה היא יהודיה. אז בכלל, בכלל זה מקום מושלם. עכשיו, אחשוורוש לא יודע מי זאת, וכנראה שזה לא באמת מעניין אותו, אלא להפך. זה בדיוק משרת האינטרס שלו. מה האינטרס של אחשוורוש? שכל אחת משבע ועשרים ומאה מדינה, תגיד, היא שלנו, מה? בטח, אסתר, זה, היא פרסית, היא מדית, היא אוזבקית, היא קזחית, היא זה, היא, כל אחד. וגם היהודים יודעים שהיא משלהם. את אחשוורוש לא באמת מעניין. מרדכי מצווה שלא תגיד, ואחשוורוש אומר, אל תגיד, זה בסדר גמור. זה רחוק מדי לומר, זה ממש קשה, הלאומיות זה דברים שהם גם היום, אפילו באירופה שכאילו ניסו לבטל את ה... לא אכפת לו מהי, כי ככה זה משרת שכל עם, כל עם יחשוב שהיא משלו, מצוין, זה ככה, כן, ברור שזה יכול להיות להפך, כל המגילה היא בעניין של להפך. אז זהו, אז זה מה שקורה כאן בפרק ב', אני לא אקרא אותו, כי הוא מאוד מאוד ברור, אבל... עכשיו, היחיד שלא מבין מה קורה כאן זה מרדכי, כלומר, הוא לא מצליח להבין מה, איך... מה זה הסיפור הזה, איך קורה שדווקא הצדיקה הזאת נלקחת לבית המלך, הוא מתהלך, זה ברור למרדכי שיש כאן איזה משהו היסטורי, איזה משהו שאמור להיות, להתרחש כאן כתוצאה מהתקלה, אבל אני אומר, זה כרגע פחות מעניין אותנו, אלא אנחנו פשוט רוצים להבין את מהלך הדברים. זהו מהלך הדברים. איך קרה שניתה מלכה יהודיה בפרס, תשובה, זה לא היה טעות. זה היה בכוונה. זה היה באופן, בדעת מכוון, זה היה המשך ישיר של המדיניות שלו, והנהנים הראשיים מהמדיניות הזאת, זה עם ישראל. עכשיו, על זה אפשר לשים את כל המדרשים, אז במילה הם גם הולכים למשתה, והם גם מתעטפים במשתה, והם גם נהנים מזה, כי הם באמת נהנים, כי באמת זה מסתדר. זוהי סברה. איזה מסקנה, המגילה מוציאה מסוג גלות כזה, אנחנו מיד מיד נראה. אבל כמובן שכאן, אנחנו צריכים להבין איך קורה שישנה חריגה במדיניות. מהי החריגה? החריגה היא העדפה של המן על פני שאר השרים. זה לא מתאים. זה לא מסתדר ברצף. הרי כל מן אחשוורוש עסוק בלאזן. כשכולם יהיו מרוצים, אתה תהיה מרוצה, והוא יהיה מרוצה, ואתה תהיה מרוצה, כולם. ופתאום יש כאן איזו חריגה מהעדפה. ותראו בבקשה את פרק ב' פסוק כ"א. פסוק כ"א. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר המלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. זאת תקלה חמורה. מה מתברר? שאחרי כל הפלורליזם, ואחרי כל החיים הטובים, ואחרי כל המדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, שני אנשים מאוד מאוד קרובים אל המלך, מסריסי המלך, במעגל הקרוב של ההבטחה, רצו להרוג אותו.
אחד הדברים שאנשים הולכים גם לחופש, רוצים לאומיות, הם לא רוצים רק את הרעיון הקולקטיבי שזה טוב להם, זה נוח להם, רוצים גם את הדבר הלאומיות הזה.
כן.
ברעיון חסר.
כן, עכשיו.
בכל אופן זה ממלכה, זה לא
רעיונית, זה ממלכה, זה לא מנח. בדיוק. חזל אומרים שהם היו שני תרסיים. תרסיים. היה לי פעם איזה וורד שהם, נכון, יש את האגדות המגילות המצוירות שרואים אותם מדברים בתרסית, ש... חשבירוש לא מבין, והמרדכי, הוא שומע בשביל לשון, אז רואים אותו מאזין מאחורי הקיר. על הפעם בדעתי שטרש בערבית זה חרש. שהם היו חרשים ודיברו בשפת הסימנים. אטרש. אטרש, פריד אל אטרש, כן. טרש זה חרש, והם היו חרשים ודיברו בשפת הסימנים, ומרדכי הכיר את שפת הסימנים. אבל חז"ל במדרש, הנה תראו איך המדרש בעצם מגלה כאן את עומק פשוטו של מקרא, חז"ל במדרש תולה את העובדה שהם רצו להרוג את אחשוורוש, והעובדה שהם לא נרדמו, לא נתנו להם לישון, בגלל הכמויות האדירות של אנשים שהם היו צריכים ללוות בדרך לאחשוורוש, כן? אז זה נראה עוד פעם איזה מין מדרש כזה חצי מבדר, אז הם לא נרדמו, אז הם היו עייפים, אז הם רצו להרוג את אחשוורוש. ברור שהמדרש הזה אומר שהם פשוט התנגדו למדיניות, הביטוי הקיצוני ביותר למדיניות החדשה של אחשוורוש, זה שבמשך, כמה זמן זה נמשך? חצי שנה, שנה, כמה זמן הסיפור הזה עם אנשים, מה? לא, 12 חודש. פחות 12 חודש. כדעת אנשים 12 חודש. כן, 6 חודשים. אז נגיד שאסתר נלקחה בסיבוב הראשון. אז לפחות שנה לקח לה. ואם היא לא נלקחה בסיבוב הראשון, אז אולי היו פה אפילו יותר שנים. במשך שנה או שנתיים, כל הזמן, מכל המדינות, מגיעות נשים, כל מיני כאלה שבחיים, בחיים, לא היית מעיז להכניס אותם להרמון המלוכה, כל מיני ארכי פרחי כאלה, כל מיני כוכבים נולדים כאלה שהם כאילו באים וחושבים ש... והחשוורוש מבסוט על זה, מצוין, בטח, תבואו, נבדוק אתכם, כולה, הזדמנות שווה לכולם, זה, למה לא? הם, בקטן בתרש בעצם, במובן מסוים, הם ממשיכים את הקו... בדיוק, האליטות הישנות שהם, אם היו יכולים לתפור תיק לאחשוורוש, אז היו עושים את זה כנראה בימינו, בימיהם זה היה להרוג אותו, להרעיל אותו. ממשיכים את הקו של ושתי, והחשוורוש בעצם מגלה שהשטח מסוכן, שהשטח שורץ סוכנים, שבמעגל הקרוב ביותר אליו הוא היה נתון בסכנת מוות. יכול להיות. ולכן, הנה תראו איך אנחנו עכשיו קוראים אחר את הפסוק. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי. איך, מה המדרש אומר כאן? מה זה אחר הדברים האלה? המדרש אומר, אחר הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה. אחרי, מה זה אחרי? אחרי שיש לנו את אסתר, רק אז אפשר לגדל את המן. כלומר, מה בעצם אומר המדרש? המדרש אומר ככה, מגיע לעם ישראל עונש בגלל שהם נטמעים בגלות. אבל אי אפשר לתת את העונש בלי שתיתן את הרפואה לפני כן, אז קודם כל בוא נשים את אסתר, ואחר הדברים האלה אפשר לגדל את המן, והכל בכלל זה בשביל סיבות מטאפיזיות שבכלל כתובות במגילה. ככה המדרש קורא את זה. פשט המגילה, ברובד הפשט, הרי יש פרדס, פשט, אחר הדברים האלה, אחרי שהחשברוש מגלה שבמעגל הקרוב ביותר אליו הוא היה נתון בסכנת מוות, אז הוא מבין שהוא חייב למנות מישהו שישמור עליו. שישמור עליו. מישהו שיהיה איזה מין גורם מתווך בינו לבין העם, בינו לבין העמון. הוא כבר אי אפשר, המגע הישיר הזה. חייב להיות מישהו שיקבל הרבה מאוד סמכויות ממנו, שהוא בוטח בו, שהוא סומך עליו, שהוא יהיה מסור אליו לגמרי, שישמור עליו. ומכאן מתחילים, אתן לכם דוגמה. שאלתם את עצמכם פעם, מה פירוש החוק המוזר הזה, שמופיע במגילת אסתר, שאין לבוא אל המלך, אלא אם כן המלך קורא לך, ומי שמגיע למלך כשהוא לא קורא לו, אז הורגים אותו. זה חוק מאוד מוזר. זה אומר שבעצם יכול להיות ליד המלך רק אדם אחד, והאדם הזה רק הוא רשאי לקרוא לאנשים לבוא אל המלך לפי זה, ואם מי שהגיע, לא משנה מי זה, הרי פה במגילה מדובר על המלכה. המלכה, הורגים אותו. אלא אם כן המלך וכו'. החוק הזה, שהוא חוק, אין לו שום מובן, אלא אם כן אנחנו נבין שהחוק הזה הוא חוק פרנואי, שפשוט נחקק כתוצאה מההתנגשות הזאת. אז החשברוש מתחיל להקיף את עצמו במעגלי ההבטחה. מי נבחר? נבחר המן בן עמדתה. האגגי. בין השאר, כנראה, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, מפני ש... הרי החשברוש חושד. כל אחד מהאומות של 7-20 מהמדינה, יש לה איזה אינטרס. יש להם מקום, יש להם ארץ, הם רוצים אולי להתפשט. העם היחיד שזה עם בלי ארץ, וגם לא כל כך ברור שזה בכלל עם, זה המלאק. המלאק אין להם ארץ. המלאק זה גדודי המלאקים שהם נוודים כאלו. אז בהקשר הזה, זה יכול להיות עוזר מאוד מאוד נאמן, כי הוא חסר אינטרס. הוא אגגי, אבל אין לו, הוא לא מייצג שום עם מאחוריו, אלא חבורת נוודים כאלו. פה ושם וכן על זה הדרך. אז אחר הדברים האלה, על פי פשוט המגיל...
אין לו
כי אין לו עם בעצם, אין לו... קצת כמו... צוענים או... להבדיל, שלא זה, קצת כמו הדרוזים. הדרוזים אין להם לאום, הם עדה. ולכן אין להם בעיה להיות נאמנים ל... כאילו, הוא נאמן לך, אין לו איזה מישהו שמאחורה הוא מייצג, שהוא בסוף ידפוק אותך. אז זה הסיבה. אחר הדברים האלה, גידל המלך חשברוש את המן בן עמדתה האגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, הבטחה מעולה, כולם קוראים, משתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחו. על המדיניות של מרדכי אנחנו נתעכב בעזרת השם בשבוע הבא. אני רוצה פשוט להניח את השאלות לקראת שבוע הבא, ואז בעזרת השם בשבוע הבא ננסה לענות עליהם וננסה שיהיה לנו קפיצת הדרך כדי להספיק לסיים את המגילה. השאלה החמורה מיותר כקוראי מגילה, השאלה הקשה ביותר היא, איך הגענו למצב שבו ממלכות כל כך פתוחה ופלורליסטית של אחשוורוש, אנחנו מגיעים למצב שיש פקודה לרצח עם, שזה דבר מאוד מאוד לא פלורליסטי, מאוד מאוד לא פתוח, כן? דבר שלא היה מעולם. פקודה מאושרת, חתומה בטבעת המלך, לרצח עם. איך הגענו למצב הזה, ואיך, אני אומר, במהלכי המגילה בעצמם, איך הדבר הזה יתהפך בחזרה. כלומר, אנחנו בעצם מנסים לעקוב אחרי המדיניות של החשברוש. אז אפשר לפתור את זה, להגיד, או, מלך כזה הפך פר. ככה, הנה, שמאלה, אי אפשר, אבל בעומק של המגילה, יש כאן מהלכים עמוקים מאוד, וגם מתוכננים, בטח על ידי אסתר, שמצליחים להפוך את הכף. הכל פנים, כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו, שהוא כבר מהווה בשבילנו סוג של איזה קריאת כיוון, שבתוך המלכות הפלורליסטית הזאת, הכמעט דמוקרטית, ממונה מישהו, שהוא בסתר ליבו, מונע ממניעים טוטליים, לתפקיד בעל כוח. השילוב הזה הוא שילוב מסוכן מאין כמוהו. כלומר, בוא נשים את הדברים על השולחן. הרי כל הדורות כתבו פירוש למגילת אסתר, והדור שלנו כתב את הפירוש הכי מדויק למגילת אסתר, הדור שקדם לנו, שזה השואה. האפשרות היחידה להיטלר לעלות לשלטון היא רק בדמוקרטיה. כלומר, הדמוקרטיה יודעת להתמודד עם הרבה מאוד דברים, היא לא יודעת להתמודד עם כוחות קיצוניים, קנאיים, פנאטיים, שמנצלים את הדמוקרטיה כדי לעלות לשלטון. ואז הם עושים מה שהם רוצים. הרי היטלר עלה לשלטון, דמוקרטיה. והחמאס בעד, הכל בדמוקרטיה. ברגע שאתה, עכשיו, אם אתה מנסה למנוע את זה ממנו, אתה דמוקרטי, מה אתה? אתה לא מכיל את כולם. מספיק שאתה טיפה מייפה את המשפט פה, שם, זה, ברגע שאתה עלה לשלטון. כלומר, הסכנה הגדולה ביותר, אם יש מלך שהוא דיקטטור, אז דיקטטור הוא דיקטטור כלפי כולם. הוא מוריד את הראש לכולם, הוא מוריד את הראש גם ליהודים, אבל גם מוריד את הראש גם למי שנגד היהודים, כי הוא דיקטטור. הוא לא ייתן לשום כוח חזק ממנו לעלות. אז קשה, אבל קשה לכולם. אבל אם יש מלך שהוא כרצון איש ואיש, תעשו מה שאתם רוצים, אז כל עוד כולם בסדר עם כולם, אז הכל בסדר גמור. אבל מה קורה כשבתוך המערכת הזאת נכנס מישהו שהמוטיבציה שלו היא לנצל את הפתיחות הזאת כדי לקדם את המטרות הקנאיות הפטליות שלו? זה שילוב שהוא מסוכן מאוד. אני כבר עכשיו אומר שהמסקנה של המגילה היא שגלות נוחה לעם ישראל שווה סכנת השמדה. זה המסקנה. כלומר, גלות, שאר כל הגלויות, למה לפי הפשט ושתי לא רצתה להגיע ולהראות את יופה, מה עם המניעים שאלה, שואל מי ששואל, וענינו, שוושתי היא בעצם חלק מהאוליגרכיה הישנה, היא חלק מהתפיסה הקודמת, היא לא מסכימה לכל הפתיחות הזאת, זה נראה לה חולשה, כן, היא בזה לאחשוורוש, היא קוראת לו בר, ההורי דה אבא, הסייס של אבא, אתה לא מצליח להחזיק שום מעמד, היא לא מוכל שתפים לדבר הזה, פעולה טוב מותה מחייה, מאשר לראות אנשים דורכים לה על המיטה, ומסתכלים לה בתוך ההרמון שלה. כל פנים, אני חוזר חזרה לעניין שלנו, השילוב הזה, הפיצוץ הזה, עכשיו, זה ברור למה אחשוורוש מגדל את המן, כי אחשוורוש, בגלל הסכנה הזאת שהוא חש, הוא צריך איזה מישהו חזק לידו. איזה מישהו שייתן לו ככה, זה תחושת ביטחון. המישהו החזק הזה, מהר מאוד מתברר כחזק מדי. כחזק מאוד. כמונע מכל מיני מניעים פונדמנטליסטיים, וכשהדבר הזה נפגש עם מלכות פתוחה, הסכנה, הצלב נמצא על המצח של עם ישראל. הם היעד. ומכאן בעצם כל המגילה מתהפכת, בעזרת השם בשבוע הבא, ננסה להבין איך זה יתהפך, ואיך זה יתהפך עוד פעם, ואיך זה יתהפך הפעם השלישית. תחזיקו מעמד עד שבוע הבא. אך טוב. תהיו.